קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום חמישי 20 באוקטובר, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו ואת החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה.
לכל הנוגעים בדבר. למאזינים שלום. במשרד החינוך הישראלי התהדרו כי ישראל היא עתירת השכלה בהשוואה למדינות ארגון OECD, לאור דוח החינוך השנתי שהארגון פרסם באחרונה. אבל בישראל עצמה המומחים הבקיאים בעניין החינוך רואים אחרת. הפרשן הישראלי גיל גרטל כתב כי יתרון ההשכלה של האוכלוסייה הולך ונשחק עם השנים. שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בממוצע המדינות עלה בקצב גדול הרבה יותר מאשר בישראל. בקרב הצעירים בני 25 ל-34, שיעור האקדמיים נסוג אל מתחת לממוצע. שנית, האוכלוסייה בישראל מחולקת. מחציתה אקדמיים, מחציתה בעלי השכלה עד תיכונית. בשנות הקורונה, 2020-2021, שאליהן מתייחס הדוח, שיעור המועסקים בקרב האקדמאים היה כפול משיעור המועסקים בקרב בעלי השכלה תיכונית. והשכר הממוצע של האקדמאים היה כפול מהשכר הממוצע של בעלי השכלה תיכונית. המשמעות היא שמערכת החינוך חורצת גורלות. משהו ממשיכים ללמוד מעבר לתיכון זוכים ליציבות תעסוקתית ולשכר גבוה בהשוואה לאלה שלו. ומכאן שהפערים בין שתי הקבוצות, קבוצות ההשכלה, הולכים וגדלים. משרדי האוצר והחינוך מסרבים להגדיל את ההשקעה בחינוך בגלל הקונספציה שישראל היא עתירת השכלה, בעוד יש נציגה בשיעור ההשכלה בקרב הצעירים והפערים שנפערים בין מי שחוצים את תקרת הזכוכית של התיכון למי שלא. על אף הנתונים לפיהם בשנת 2021 מחצית מהאוכלוסייה בגילי 25 עד 64 בישראל, 49.7% הם בעלי השכלה אקדמית, 10% יותר משיעור בעלי ההשכלה האקדמית בממוצע מדינות ה-OECD, 40% בערך, ישראל מאבדת את יתרונה בתחום ההשכלה. נכון שבמהלך 20 השנים האחרונות גדל שיעור האקדמאים בישראל ב-8%, אבל במדינות ה-OECD ממוצע שיעורם גדל ב-17%. אובדן היתרון בולט במיוחד בקרב הצעירים בקבוצת גיל 25 עד 34. שיעור האקדמאים בישראל היה 46%, נמוך משיעור האקדמאים בממוצע במדינות אלה, 47%. על רקע זה נחשף כי הנתונים שמובאים בדוח, דוח החינוך השנתי של על שנות הקורונה, מלמדים שלמשכילים היה יתרון משמעותי בשוק העבודה. ככל שהקבוצה משכילה יותר, כך שיעור התעסוקה גבוה יותר. עד כאן ליום.
שעה 3:30, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא ראיסי: אנחנו מוכנים לעצור את המלחמה באירופה. התלקטות העם והממשלה סיכלה את התוכניות המרושעות של האויבים, כך אמר שר הפנים אחמד וחידי. שר החוץ אמיר עבדלהיאן: המשך הסנקציות חושף את צביעות המערב ביחס לתמיכה בזכויות האדם. איראן מטילה סנקציות על גורמים ומוסדות בריטיים. כלכלת איראן במקום ה-21 בעולם. ומתנחלים יהודים רססו גז פלפל על מפקד צבא ישראל בחוארה. החדשות במלואן. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש את נכונותה של איראן להשתמש בכל היכולות, כולל הדיפלומטיות, לעצור את המלחמה באירופה. ראיסי אמר זאת במהלך שיחת טלפון עם נשיא פולין אנדז'יי סבסטיאן דודה, כאשר התנהלה השיחה על הדרכים לעצור את המלחמה באוקראינה. ראיסי הכחיש את הטענות הפוליטיות שמפיצים מדינות המערב לגבי עמדתה של איראן מהמלחמה באירופה, ואמר: עמדת העם האיראני הוא לעמוד לצד הנשקים. ראיסי אמר כי לאיראן יחסים היסטוריים עם שני הצדדים המסוכסכים באירופה, ודחה את הטענות של מדינות המערב, במיוחד ארצות הברית, נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן, תוך הדגשה כי איראן מההתחלה הביעה את התנגדותה למלחמה באירופה. ראיסי ציין להרס שגרמה המלחמה בת שמונת השנים מצד ארצות הברית ואירופה באמצעות סדאם נגד איראן, ואמר: אין מדינה שמתנגדת למלחמה כמו איראן. ראיסי המשיך: הרפובליקה האסלאמית מוכנה להשתמש בכל היכולות כדי לעצור את המלחמה באירופה. נשיא הרפובליקה התייחס גם לעידן מלחמת העולם השנייה וקבלת איראן לפליטים הפולנים, והדגיש כי זה מעיד על הקשרים בין עמי שתי המדינות. שר הפנים אחמד וחידי ציין כי שירותי המודיעין בעולם פועלים נגד איראן, אך התלקטות העם והממשלה סיכלה את התוכניות המרושעות של האויבים. שר הפנים ציין כי האויבים חוששים כיום ומותאגים מאנשי הדת ומתנגדים לפעילותם בכל תחום בשל היכולת הרוחנית שלהם. וחידי הדגיש את הצורך לחזק את הפעילות הרוחנית התרבותית האסלאמית וקבע כי הגורם החשוב ביותר להמשך הממשל המקודש ברפובליקה האסלאמית באיראן הוא הרוחניות והתרבות הדתית אותנטית, כאשר הרוחניות והתרבות הדתית תרמו להשגת הניצחון והכשלת התכסיסים של אויבים. וחידי הדגיש כי שירותי המודיעין בעולם פועלים נגד איראן כאשר מפיצים שמועות נגד איראן, למשל רשת הפועלת בכסף סעודי ובתמיכת הציונות, ארצות הברית וסחירי חרב. וחידי ציין כי האויב מנסה לגרום לשסע בין העם והממשלה, אך נכשל ולא השיג את מטרתו. שר הפנים ציין גם לקריאתו של מנהיג המהפכה האסלאמית להתמקד בהסברה, ואמר כי בנושא זה לאנשי הדת תפקיד אפקטיבי בשל הבנתם הדתית העמוקה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי הסנקציות פגעו באזרחים, בעיקר בני השכבות החלשות, והדגיש כי המשך האמברגו חושף יותר ויותר את השקר והצביעות של המערב ביחס לתמיכה בזכויות האדם. אמיר עבדאללהיאן כתב בעמוד הטוויטר שלו ביום רביעי, היום במהלך ביקור במרכז עידוד הילדים חולי הפידרומוליזיס בולוזה, ראיתי את הסבל הכואב שנגרם מהסנקציות הבלתי אנושיות ביחס לילדים הללו. שר החוץ הוסיף, הסנקציות מכוונות נגד הציבור הרחב, אבל הן פוגעות בקבוצות החלשות יותר מאחרות. אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי המשך הטלת הסנקציות חושף יותר ויותר את הצביעות של המערב ביחס לתמיכה בזכויות האדם. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם מקבילו הקרואטי ג'רליץ רודמן, ודן עמו על היחסים הדו-צדדיים וההתפתחויות באזור ובעולם, כאשר הדגיש את הצורך בהגברת שיתוף הפעולה. שני שרי החוץ סקרו את התפתחויות היחסים הבילטרליים והדגישו את החשיבות בפיתוחם ובחיזוקם. בהתייחס להתפתחויות האחרונות באוקראינה והטענות של כמה גורמים רשמיים במדינה זו בדבר שימוש במלטים איראנים שהועברו לרוסיה כמה שנים לפני המלחמה באוקראינה, אמר אמיר עבדאללהיאן, היינו ועודנו מתנגדים בתוקף למלחמה ולחימוש שני הצדדים של המלחמה. ביקשנו מהרשויות באוקראינה להגיש מסמך בנוגע לשימוש במלטים איראנים במלחמה באוקראינה. משרד החוץ הודיע על הטלת סנקציות על כמה מוסדות וגורמים בריטיים בשל הקשר שלהם בתמיכת הטרור והפרת זכויות אדם. הסנקציות כוללות אנשים ומוסדות שביצעו פעילות שהובילה לתסיסה, אלימות ופעולות טרור נגד העם האיראני, לרבות מרכז הסייבר הלאומי הבריטי, הוועדה הבריטית ליחסי ממשל, חברות לנט מדיה, גלובל מדיה, די-אם-די מדיה, בי-בי-סי פרשן ואיראן אינטרנשנל, כחברות המזוהות עם ממשלת בריטניה ומספר גורמים בריטיים, כולל תם טוגנהט, הממונה על הביטחון במשרד הפנים. הסנקציות נועדו לטבוע אותם, להקפיא את כספם בבנקים האיראנים ולא להעניק להם אשרת כניסה לאיראן. קרן המטבע הבינלאומית הודיעה כי כלכלת איראן בשנת 2022 נמצאת במקום ה-21 בעולם לפני 171 מדינות. כך עולה מדוח של קרן המטבע הבינלאומי על התוצר המקומי הגולמי של 192 מדינות בעולם בשנת 2022. הדוח מעריך כי ערך התוצר המקומי הגולמי של איראן יסתכם השנה ב-1,599 מיליארד דולר על בסיס מדד כוח הקנייה, עלייה של 150 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת. מתנחלים יהודים תקפו הלילה עם גז פלפל את מפקד גדוד 202 של הצנחנים, סגן אלוף אלמוג רותם, באזור שכם. באותו אירוע הותקף חייל נוסף, ובאירוע אחר בצומת תפוח הותקפו שני חיילים נוספים על ידי מתנחלים. ראש הממשלה הישראלי יאיר לפיד הגיב לאירוע החמור ואמר, המתפרעים היהודים שתקפו הלילה באלימות את לוחמי צבא ישראל בחווארה הם עבריינים מסוכנים שיש להוקיע אותם ולמצוא איתם הדין ללא היסוס במלוא החומרה. הם מסכנים את חיי הלוחמים שלנו והם פוגעים בישראל. גם בני גנץ אמר, אני מגנה את האלימות כלפי חיילי צבא ישראל. האירוע שבו הותקף המפקד של גדוד החל כשעשרות מתנחלים יידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים באזור חווארה שבמרחב שכם. חבר כנסת עופר כסיף אמר כי מאז נאום ראש הממשלה של ישראל יאיר לפיד באום, הכיבוש נעשה רק אלים יותר ויותר קשה. הוא הוסיף כי אי אפשר לצפות שטרור הכיבוש יענה בחיבוק ידיים ובפסיביות מהצד הפלסטיני. סיום הכיבוש הוא גם אינטרס פלסטיני וגם אינטרס ישראלי. על רעם אמר כסיף כי יושב ראש המפלגה מנסור עבאס ויתר על העקרונות עבור השפעה שלא הגיעה בשוליים של הקואליציה. עד כאן, מאזינים יקרים. עוד פעם שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו להיום. מתאמת האום לעניינים הומניטריים בשטחים הכבושים לוציה אלמי פרסמה דיווח על המצב של הפלסטינים בשנת 2022 והודיעה כי השנה היא השנה הגרועה ומדממת ביותר לפלסטינים ב-16 השנים שעברו. לפי הדיווח, בשנת 2022 נהרגו לפחות 105 פלסטינים, כולל 26 ילדים ביד כוחות ישראלים. לכן השנה היא השנה המדממת ביותר לפלסטינים מאז 2006. לפי דיווח של אלמי, הממוצע להרוגים פלסטינים גדל ב-57% בהשוואה לשנה שעברה. על הסיבות של הגדלת האלימות הישראלית כלפי פלסטינים דווקא בשנת 2022 אפשר להתייחס לכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא נרמול היחסים עם חלק ממדינות ערב. בשנים האחרונות נכנסו היחסים של ישראל עם חלק ממדינות ערביות לשלב חדש. המדינות שכיננו קשרים חשאיים עם ישראל הפכו את היחסים ליחסים פומביים והגדילו את היקף היחסים. איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו הן שלוש מדינות ערביות שכיננו יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל בשנת 2020 ובשנתיים האחרונות הרחיבו אותן. מדינות כמו סעודיה נכון שלא נרמלו עם ישראל, אך מובן שהרחיבו את הקשרים שלהם עם ישראל. ביקורם החשאי של גורמים ישראלים בסעודיה ופגישה עם בכירים סעודים והסכמה על טיסה משמי סעודיה למטוסים ישראלים הם דוגמה של הקשרים. שינוי באופי היחסים של מדינות ערב עם ישראל הוביל לכך שהן עצמו עין על הפשעים של ישראל ותל אביב המשיכה ברווח באלימות שלה נגד הפלסטינים ואף הגבירה אותה. הסיבה השנייה קשורה להסלמה בהתקוממות הפלסטינית כלפי ישראל. הפלסטינים כשאוכזבו מהתמיכה של מדינות ערב הגיעו למסקנה שלא נשארה להם אופציה חוץ מסמיכות על עצמם. לכן, בשנים שעברו הגדילו במבצעי התקוממות והרחיבו אותן אפילו לתוך שטחי ישראל והצליחו להוביל להריגתם של עשרות ישראלים. ממשלת ישראל הגיבה להסלמה והפעילה אלימות יותר נגד הפלסטינים. הסיבה השלישית היא רשלנות והתנהגות לא מקובלת של האום והמעצמות הבינלאומיות. למרות שהמתאמת מטעם האום לעניינים הומניטריים הודיעה כי השנה הפכה לשנה אלימה ביותר, אך האום לא נקטה צעד אחד לגינוי ישראל. גם שתיקה של מדינות ערב לצד התמיכה של המעצמות במערב, במיוחד ארצות הברית בישראל, מהוות עידוד נוסף לישראל להמשיך באלימות כלפי פלסטינים. אם השתיקה והתמיכה יימשכו, גם בשנים הבאות נהיה עדים להתגברות של אלימות נגד פלסטינים עוד יותר. עד כאן הפרשנות שלנו. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. עוד כמה כותרות ונסיים את השידור שלנו. רשימת חד"ש-תע"ל ערבית קוראת לבל"ד לחתום על הסכם עודפים. רשימת חד"ש-תע"ל בראשות חברי הכנסת איימן עודה ואחמד טיבי פנתה במכתב פומבי לבלד בבקשה לחתום על הסכם עודפים. הרמטכ"ל לשעבר של ישראל גדי איזנקוט קרא להיכנס למסע ומתן עם הרשות הפלסטינית. איזנקוט הוסיף צריך להגיע להסתרי ביניים גם בגדה המערבית וגם בעזה. היועצת המשפטית לכנסת עורכת הדין סגית אפיק התייחסה לעניין העתירות לגבי ההסכם על הגבול הימי עם לבנון והשאלה אם להביאו לכנסת. היא קבעה כי אין בידה את הטעמים להחלטה וכי ההסכם אינו מונח לפתחו של הייעוץ המשפטי של הכנסת, אך לטענתה יש לתת משקל לנוהג לפי הסכמים בעלי חשיבות מובאים לאישור הכנסת ויש להביאו בבחינת כלל השיקולים הדרושים לעניין. יושב ראש מרץ זהבה גלאון פנתה ליועצת המשפטית לחקור את תשלום הליכוד לחברת הסקרים של עד המדינה. ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס לאפשרות שישב בממשלה הבאה עם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ואמר כי לא אשיב עם נתניהו כפי שאמרתי בעבר. עד כאן, מאזינים יקרים.